כל חי אונליין 93fm.co.il מידיטי נפש החיים, הרב חיים הורוביץ בשיחות עם מאזינים על דילמות, משברים וסיפורים אישיים.
FM 92.8 FM. באנו בימים הכל כך רועשים וגועשים הללו, מחפשים קצת שקט אולי. וכן, נפגשים לעוד תוכנית של נפש החיים כאן עד השעה 2 בלילה. עורך ומפיק אותנו דוד קליגר, על הביצוע הטכני שי פופובסקי. אתם מוזמנים כבר להתחילו לטלפן, ואתם בוחרים על מה לדבר. כמו תמיד, תשאלו, תשוחחו, תשתפו, דברו איתנו על כל מה שרק תרצו. ואנו בסייעת הדשמיה, ורק בסייעת הדשמיה, עם המון סייעת הדשמיה, נקווה בשעתיים הללו להקשיב, להאזין לכם, לשמוע, ואם ירצה השם וחפץ השם בידינו, גם לעזור ולסייע. ‫05-8-693-93 זהו מספר הטלפון שלכם כאן עד השעה 2. ומי מביניכם שאינו מעוניין לשוחח בשידור, ניתן לשלוח פקס ל-03-616-4477, או כתבו לנו דרך האתר 93fm.co.il. כתבו, שוחחו איתנו על כל מה שעל ליבכם. מספר טלפון לקביעת פגישות לייעוץ איתי 050-432-4400 050-432-4400, אך כאן לשידור 058-693-93. יצאנו לדרך.
שלום חיים.
שלום וברכה.
כבר הרבה זמן רציתי לדבר איתך.
הגיע הזמן.
אני שם לב שמשהו מעיק עליך בזמן האחרון. אתה יודע, שלמה המלך אומר, דאגה בלב איש יסיכנה.
כשבא בסמר שמשקיף לרחוב, רואה אנשים מחייכים. כן הם מחייכים, אבל בכלל לא בטוח שהם מאושרים. קבוצה מהחבר'ה דנה עכשיו מרושת במחלוקת הראשונים. אנא ריבוינו שלא אילום, גם אני רוצה לטעום מטעם החיים. ופתאום מתעורר, כן אלה שבא בסמדרש הם אלה ששמחים. ריבוינו שלא
לבדו מצב מול רחוב אנא ריבוינו של אוילו תפתח לנו דלת גם אני רוצה לטעום לטעום מהאור ונזכר שהאדם לא נברא אלא להתענג על השם וליהנות מזיו שכינתו מזיו שכינתו ושיפה שעה אחת של קורת רוח בעולם הבא מכל חיי העולם הזה ופתאום מתעורר כן אלה שבא בסמדרש הם אלה ששמחים ריבונו של עולם תשמע תפילתו של ילד שעומד לבדו ניצב מול רחוב אנא ריבונו של עולם תפתח לנו דלת גם אני אנא ריבונו של עולם תפתח לנו דלת גם אני רוצה לטעום
אבל חיים, רציתי רק שתזכור שהאדם נבדל מהבהמה. האדם הוא נזר הבריאה. בנזר הבריאה
‫05-8-693-93, זהו מספר הטלפון שלכם, ‫כאן לשידור בנפש החיים. ‫אנחנו באמת נמצאים בערב ‫שחשוב לדבר בו המון על אהבת ישראל, ‫על אחדות, על זהירות מלשון הרע ‫ועל המון דברים שמתרחשים. אנחנו כבר מיד נפנה ונאמר שלום ולילה טוב למאזין ומאזינה שאיתנו על הקו.
לילה טוב.
לילה טוב, בבקשה.
אני רציתי לשאול שאלה, לקבל חוות דעת מערב, אני פשוט כל כך 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 כל כ כל כך מתעסק בפוליטיקה, רק...
קצת, בבקשה, תגביר את קולך, שנוכל לשמוע אותך יותר טוב.
כן, קצת קשה לי קצת עכשיו, אבל אני אשתדל הכי הרבה. פשוט קצת יפנים לידי, אז אני אשתה שאפשר שומעים אותי עכשיו יותר טוב.
כן, זה נעשה טיפ-טיפה יותר.
רק שנייה, אני יוצא שנייה.
כן, בבקשה, בבקשה.
כן, שומעים אותי יותר טוב עכשיו?
כן, בבקשה.
כן, אני רוצה לשאול, פשוט אני כל כך כואב לי, אני רוצה לדעת, לשמוע חוות דעת שלכם. אני לא כל כך מתעסק בפוליטיקה, ואני גם לא כל כך מעניין אותי הסיפורים האלה, אני מעדיף לשבת וללמוד, אבל כשאני רואה שיש כל כך הרבה בני תורה שלא מתביישים, כשכל גדולי הדור אומרים ובוכים ומבקשים להצביע, ואומרים שיש בזה הרבה מצוות מן התורה, ושכל אחד חייב לעשות את זה, עוד ישראל, וגם אותם שכאילו ננחמים נגד גזירת הגיוס תמיד, ועושים מזה רעש, אותם אלה יכולים להגיד אנחנו לא מצביעים. זה כל כך כואב לי, ואני רוצה לשמוע דעת ברורה בעניין, איך אפשר לסבול כזה דבר.
תראה, אני אומר לך משהו, וחשוב באמת שאנחנו נדבר בזהירות רבה, כי בראש ובראשונה... כבודם של עם ישראל ולשון הרע זה הדבר הכי חשוב מחד והכי חמור מאידך, ואנחנו צריכים מאוד להיזהר, אבל אני אנסה להתייחס לעצם השאלה. אין ספק שאדם שהוא בן תורה אמיתי שומע בכל גדולי ישראל ובכל רבותיו, אין ספק. אין ספק גם שאנחנו מכירים ואנחנו גדלנו לתוך הנושא הזה, שיש מושג של רבנים ולקהילות ועדות וקהלים שונים, ואנחנו תמיד יכלנו להבין, כמו שהגמרא אומרת, ואני בכוונה גולש למקומות אמיתיים כדי להבין את גופם של דברים, שבית שמאי ובית הלל הם היו בעצם שתי קבוצות שלכל אחד מהם היה רב, וכל רב ורב פסק דברים אחרים ונהג דברים
כן,
אחרים.
כן, אבל הם נהגו בית שמי, נהגו כמו בית הלל.
ובית שמי ובית הלל הם לא, הגמרא אומרת שלמרות שהם לא נהגו כל אחד כמו חברו, והם לא היו נמנעים מלהינסה זה בזה. זאת אומרת, אותם קבוצה של בית שמי לא התנהלה על פי אותם הוראות והלכות של קבוצה של בית הלל. להם היה את הרב שלהם, ולהם היה את הרב שלהם. מה הייתה המחלוקת בין הרבנים? זו באמת הייתה גדלותם של אותם רבנים, שרק הם, ברמתם, הם מסוגלים לבוא ולחלוק. אני כתלמיד עושה את מה שמורי ורבי אומר לי, מורה לי, מכתיב לי ומנהיג אותי. נכון?
אבל הבעיה שכל הקבוצה הזאת היא, איך שאני מכיר, רוב רובם הם לא תלמידים של אותו רב, והם סתם...
אז עכשיו אתה בא ושואל, אז עכשיו אתה בא ושואל שאלה אחרת, ושזה פתחתי דווקא בדברים הללו. זה אתה מכיר, ואתה חי, ואתה יודע שמה שאני אמרתי לך זה לא חידוש. נכון, יש קהלים שונים, עם רבנים שונים, קהילות שונות, וכל
אחד לפי רבו. זה הידע החרדית במדבים, זה לא מפריע לי.
יפה, זאת אומרת, אתה בא ואומר, ישנם כאלה וישנם אחרים. אני חושב שגם זה לא חדש לך, אני באמת לא מדבר על שום קהל, אני אומר את זה בצורה מפורשת, זה לא שאני אומר משהו אחד ומתכוון משהו אחד. אני מדבר ברצינות. לצערנו הרב, ישנם בכל ציבור, ובכל דור, ובכל תקופה, ולכל קהל, ולכל קבוצה. אנשים שקוראים לזה בעולם שלנו, מצטרפים לבלגן, שאולי נהנים מכל מה שקורה סביב, ומחליטים שהם פעם פה או פעם שם, וכמו שאתה אומר, לא תמיד באמת הרב שאומר את הדבר המעניין הפעם הוא הרב שלי, אבל זה דווקא נחמד להיות שם בקבוצה הזאת. ישנם, אני לא חושב שזה מאפיין את כלל הציבור, ואני מדבר באמת בכלליות. ברמה האמיתית, כל אחד ואחד דבק ברבו. וזה שרבנים בינם לבין עצמם לא תמיד אמרו אותו דבר, זה אנחנו מכירים מקדמת דנא.
וזה רבים שאנחנו... מה שכתוב שאחרי רבים להטות.
וזה מה שאנחנו צריכים לדעת, להיזהר, לא לדבר על רבנים, ולא להביע עמדה על רבנים. זה בעצם הניסיון שלנו כאנשים הקטנים. יש לך
כן,
את הרב...
כתוב בתורה שאחרי רבים להטות.
נכון, זה...
יש לנו חוב לדעת הרבים.
נכון, אבל אנחנו יודעים שלמרות שיש...
רוב רובם של כל גדול ישראל.
אז אני אומר...
חוץ מזה שבת שמי ובצילן זה לא יהיה עניינים שקפתיים בכלל, זה עניינים מחלתיים.
קודם כל גם, נתתי את זה אבל רק כדוגמה. נתתי את זה רק כדוגמה, כי אנחנו גם מכירים את הנושא הזה של אדמו"רים וחצרות ומנהגים ועדות. ולא פעם גם שמענו גדולי ישראל מזרמים שונים שמביעים עמדות שונות בנושאים כאלו ואחרים, ותמיד תמיד חובתנו הייתה ותהיה להיזהר מאוד בכבודם של גדולי ישראל. נכון, שוב אני חוזר ואומר, נכון, אנחנו יודעים שיש בכל קבוצה ובכל ציבור שוליים או מצטרפים או אנשים שנהנים מתוך כל המהומה הזו, אבל לצערנו הרב ישנם גם הרבה אנשים שקוראים לעצמם חרדים או דתיים, ושנינו יודעים שהם מתנהגים רחוק מאוד מהביטוי או מההגדרה הזו או מהשם שהם נושאים עימם, והם גם מייצרים חילול השם. אנשים אומרים, תראה, כך מתנהגים דתיים, כך מתנהגים חרדים, וכל אדם שהוא בר אוריין בא ואומר למי ששואל אותו, לא כל מי ששם כיפה הוא חרדי, ולא כל מי שנראה כלפי חוץ חרדי הוא אכן אדם החרדי דבר השם. אני אומר אולי דברים מאוד מאוד עדינים ומאוד כואבים, אבל אנחנו מכירים את זה בכל ציבור ובכל תקופה, ולכן חובה עלינו לדעת שאנחנו צריכים להתמקד באמת בגדולנו, ברבנינו, וכל אחד ואחד יודע מי הוא מורו ורבו, וכל אחד יודע גם איך להחליט את זה, ולהשתדל עד כמה שניתן.
יש איזו הרגשה, אני לא רוצה להאריך, כי אני לא רוצה לקחת את הזמן של הרב, אבל יש איזו הרגשה שיש, רואים שכל כלל ישראל תחת מנהיגות אדם זקן, רואים שזה אפילו, זה לא דבר שיש איזה אחד שממנה את השני, זה מינוי של הקדוש ברוך הוא שמינה את אותו אדם לנהל את כלל ישראל, ויש אנשים אחרים שמגיעים ורוצים בעילן אינטרסים להמיך בן אדם אחר, יכול... זה נראה מול העיניים, רואים את השקר מול העיניים, זה לא ש...
שוב, אתה...
שהוא נידון, רואים את השקר מול העיניים, זה רואים,
אז אני אומר...
זה, עם עיניים של יהודים רואים את השקר הזה, בלי שום ספקות.
זה לא שאני מתווכח איתך, אבל אני רק רוצה לומר לך שבטוחני שכל אחד ואחד שהולך אחריו כזה או אחר, גם לו יש את המהלך שלו להסביר למה הוא הכי צדק ורבו הוא הכי מדייק. וזה יותר והדברים, אני בטוח שאתה מבין את זה גם כן. עוד פעם, אני לא מנסה...
אני מבין, כן,
אבל
לא הולכים אחרי רב בגלל שהוא צודק. לא הולכים אחרי רב בגלל שהוא צודק, אלא הולכים אחרי רב.
לא, אדם הולך אחרי רב משום שזה הרב שלו. משום שזה הרב שלו. למה הרב שלו אמר כך או אחרת? בשביל זה הוא מבטל את דעתו, מבטל את רצונותיו, מבטל את השקפתו מפני או בפני רבו. ובוודאי שאנחנו לא יושבים עכשיו כאן בתוכנית הזו ודנים למה רב כזה אמר X ולמה רב אחר אמר Y, כי זה באמת גדלותם ועוצמתם של גדולי ישראל. לכן אני אומר, צריכים, אני חושב שניסיון הדור שלנו, ואני אומר אולי דברים קצת כואבים, ניסיון הדור שלנו זה נושא של מחלוקת והשקפה ולשון הרע, ואני חושב שכל אחד שחשובים לו החיים שלו בעולם הזה ובעולם הבא ידע להיזהר מזה ולהישמר מזה.
טוב, תודה רבה כבוד הרב.
הקדוש ברוך הוא יעזור שנעשה את הבחירות הנכונות. תודה רבה, שנהיה בלב אחד ובאחדות אמיתית. בשורות טובות.
כולנו כאחד, כולנו כאחד.
נפש החיים עם הרב חיים הורוביץ.
חמש שמונה שש מאות תשעים ושלוש, זהו מספר הטלפון שלכם לשיחות אלינו כאן באולפן עד השעה 2 בלילה. כתבו לנו בפקס אם תרצו ל-03-616-4477 או דרך האתר 93fm.co.il. טלפון לפגישות איתי 050-432-4477. 4400. לילה טוב למאזין ומאזינה שאיתנו על הקו. כן, בבקשה. קצת מתקשים לשמוע. בבקשה. אני לא מצליח לשמוע. נעשה אולי קצת ככה. לא כל כך מצליח לשמוע אותך.
עכשיו יותר טוב?
קצת יותר טוב, כן.
לא, רציתי להגיד שקצת קשה לי לחיות עם אבא שלי.
מה יש?
לא, זה כי כאילו הוא גם לא מדבר איתי וגם כאילו הוא משתף לי פעולה, כאילו גם לא נתן לי כסף, גם כאילו שום דבר.
אבא שלך לא מדבר איתך, לא משתף אותך פעולה ולא נותן לך כסף?
כן.
בן כמה אתה?
אני 17.
ועל איזה רקע אתם נמצאים במצב הזה? מה קרה?
מה?
איך הגיעו הדברים למצב הזה?
כי פעם, כמה פעמים קמתי מאוחר וכאילו לא, כאילו לא התאים לו כאילו את מה שעשי, כאילו את הנהגה שלי, ולא יודע.
ובגלל שכמה פעמים קמת מאוחר, אתה לא מדבר איתך יותר?
גם, כאילו גם זה, וגם דברים אחרים, בוא נה, לא יודע מה.
זה מאוד מאוד חשוב וכדאי, אם כמובן אתה יכול לדבר על זה, אתה לא חייב, אבל חשוב לדעת את הרקע לעניין, כי עוד פעם, לא שאני חס ושלום לא מאמין לך, אבל קצת כך נשמע לי מדי קיצוני, שבגלל שילד לא קם לתפילה, אז אבא לא מדבר איתו. יכול לכעוס עליו, יכול להגיד לו, אתה לא מתפקד כמו שאני מבקש, אולי יכול לומר לו, אתה רוצה כסף, אז למה רק שאני אשמע את מה שאתה מבקש, תעשה גם את מה שאני מבקש. את יכול להיות חילופי דברים בין אבא לבן, וזה לגיטימי ונורמלי, כמו שיכולים להיות חילופי דברים בין תלמיד לרבו, למחנכו, כי אתה יודע, העולם זה לא רק כך וכך, זה גם תן וכך. אנחנו צריכים לא רק לבקש, אלא גם לתת מעצמנו, ויכול להיות שהורים לא פעם ולא פעמיים מוכזבים מהצעדים שלנו, או מהמעשים, או יותר נכון, מאי המעשים שלנו. אני מבין ממך שזה הרבה יותר חמור, ממש לא מדברים, לא מסתדרים. אתה עולה כאן לשידור ואתה מדבר על זה, כנראה שזה מעיק וזה קשה מאוד. ואני מן הסתם מבין שזה גם מורכב מאוד, זה לא סתם על מקרה כזה או אחר. או שתתקן אותי אם אני טועה.
לא, כי לא הייתי נותן את הנהגה שלי, איך שאני נוהג, לא יודע.
ההתנהלות שלך לא מתאימה לו.
כן, כנראה.
ואולי אתה מנסה לשקול התנהלות אחרת, או שגם על זה אין מה לדבר? או שאתם רחוקים זה מזה, כי רחוק מזרח ממערב. הוא דורש ממך דברים שאתה ממש לא מסוגל, ואתה עושה את כל מה שאתה מסוגל, ועדיין הפער הוא לא הצטמצם. אתה שומע אותנו? אני מקווה שאתה נמצא איתנו על קו בשיחה. אתה איתנו מאזין יקר? נושא שוב, אולי לחדש את הקשר, ככה נעלה לנו מהקו. מיד נחדש איתו את הקשר, אולי נפנה גם למאזין אחר, 058-693-93. קיבלנו את ההודעה הארוכה וחשובה במייל, אנחנו בהמשך גם נתייחס לכך. אנחנו מתחילים לפחות הודעה אחת עד שאנחנו נדבר שוב עם עוד מאזינים שעל הקו. תודה על התוכנית המדהימה הזו, שאלה מאוד דחופה. האם חרדה חברתית היא בעיה נפשית? וזה שיש לו את הבעיה עובר טיפול פסיכיאטרי? מהי ההגדרה של חרדה חברתית? תודה ותזכו למצוות. אני חושב שהשאלה השנייה היא בעצם השאלה המרכזית, כי כפי שאני מציין פעמים רבות כאן בתוכנית, ואני מאמין שגם מומחים גדולים וטובים ממני יציינו, שהדבר המרכזי בכל בעיה זה בעצם המינון שלה. כל אחד יש איזשהו לחץ או מתח, או אפשר לקרוא לזה חרדה חברתית מסוימת. סביבה, חברה, קהל, מסביב, זו בעיה שמטרידה כמעט כל אחד, כשהיא נמצאת בגבולות הנורמליות, אז הוא לא בעיה אמיתית, לא בעיה של ממש. וכמובן כשהיא פורצת גבולות וזה מגיע לחרדות מאוד 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 קיצוניות, אז זה משהו שדורש טיפול. שוב, עד כמה הטיפול המעמיק תלוי בחומרת הבעיה. וכן, יש גם אנשים שזקוקים לעבור טיפול פסיכיאטרי מנושא כזה. שוב, אבל זה השאלה מדי קצרה וללא כל נתונים בשביל שאני ענה, ואני לא חושב גם שמותר לי לענות בצורה המדויקת הזו. באמת כל מקרה לגופו, ואני מתכוון למה שאני אומר. ושווה לבדוק שיש משהו שחשים שהוא אולי קיצוני מדי, בעייתי מדי, שגורם לחרדות ולפחדים גדולים מדי. ייתכן שזה אכן בעיה. לילה טוב למאזין או מאזינה שאיתנו על הקו.
לילה טוב.
כן, בבקשה.
דבר שרציתי להודות לרב על כל העזרה.
תודה.
על כל התשובות ועל כל התוכנית המעניינת מאוד.
יישר כוח.
עכשיו, רציתי לשאול שאלה שמציקה לי כבר הרבה זמן. אני ברוך השם נשואה ויש לי בת, תינוקת. עכשיו, מאז שהתחתנתי, כאילו עוד לפני שהתחתנתי האמת, הקשר עם ההורים שלי תמיד היה קצת, בוא נגיד, בעייתי. ומאז שהתחתנתי, זה הפך לממש, איכשהו זה היה נתק, נתק של ממש כמה חודשים, ואחר כך ניסיתי בכל הצורות, בכל הדרכים, לחדש את הקשר, וכרגע זה אוחז בקשר, מדי פעם ככה אני מנסה להתקשר ועונים לי בצורה מאוד קרירה. הדברים קרו בעקבות כך שלא היו כל כך מרוצים, בוא נגיד, מבעלים, ההתנהגות שאחרי החתונה אולי לא כל כך ביקרנו אותם, לא כל כך היינו איתם, זה שכן שהיינו, אבל כמו כל זוג צעיר שאולי קצת כן מנסה לבנות את עצמו ונמצאים כנראה באיזשהו ענן. אבל ההורים שלי הגיבו בצורה מאוד קשה וממש לא אהבו את הצורה, את הדרך. לא שאנחנו עשינו את זה ולא שהתכוונו לעשות את זה, אני ניסיתי להסביר בכל הדרכים, וכרגע זה אוחז ככה וזה מאוד מפריע לי. אני מציעה להם מדי פעם, אני אומרת לאמא שלי, בואי אולי תבקרי, אני אלך, והכל מגיע בצורה של דרישות, כאילו את לא באה, את לא מכבדת את ההורים שלך, את לא יודעת.
תראי, אם אני מצליח להתרשם מהשיחה הקצרה הזו שמן הסתם מקפלת בתוך התקופה הארוכה, ואולי כאבים רבים, אז ישנה איזושהי תחושה אצל ההורים. כשאת מדברת על ההורים, אז אני מבין שמדובר מצד שניהם, גם אבא וגם אמא, שבאיזשהו מקום, מאף שהתחתנת, אז אולי התנתקת יותר, או שבעלך מנסה כך אולי על פי הבנתם, כן, אני לא אומר את הדברים באמת, כי אני לא מכיר. אבל על פי הבנתם, בעלך מנסה אולי לנתק אותך יותר, ופחות שתהיי בקשר, ופחות שתבואי לבקר, והם כועסים על כל העניין הזה, והם לא מבינים מה קרה, ולמה זה ככה.
נכון, אבל זה לא נכון, כי בעלי דווקא הוא כן זה שאומר, בואי ננסה, נלך, ואני מנסה, אני מתקשרת לפני שבת, ועונים הכל בצורה נורא קרירה, זה לא שאנחנו רוצים לנתק או משהו כזה.
ברור.
וזה בכלל לא ככה, במיוחד עכשיו שיש לי בת. זה נראה שזה לא כל כך מעניין אותם. אפילו לתת דוגמה, אני ניסיתי למצוא איזשהו ילטור שאולי הם ישמרו על הבת שלי בשביל ש... סתם, כי חשבתי שזה יהיה להם נחמד באיזושהי דרך, שבכל אופן זה הסבא והסבתא. ובוא נגיד שאימא שלי שמעה את זה ואמרה כן, כאילו בוודאי, כן, מחר אני לא עסוקה ויש לי בדיוק חופש. אמרתי בדיוק, ניסיתי למצוא איזשהו תירוץ כדי ש... כן, אני אגיע וישיר את הבת שלי. אבל ואז אחר כך, תוך כדי שיחה, אני כן שמעתי את אבא שלי. בדרך כלל זה אבא שלי, זה שמונע פתאום, לא יודעת, כל מיני תירוצים, שאולי מחר בקניות ופסח ואפשר, וזה לא כל כך מתאים פתאום, ולא יודעת. אני יודעת שאבא שלי מאוד פעון וכעוס.
זהו, יכול להיות, וזה קורה במקרים רבים, שאולי אם כן קצת יותר רוצה להפשיר את הקרח וכן לנסות חזרה ולאחות את הקרעים, ואבא אולי קצת יותר פגוע, ושם בינם לבין עצמם מתחולל גם כן איזשהו ויכוח, ולכן האבא הוא זה שמנסה מדי פעם ככה יותר לעצור את הניסיונות לפגישות או ל... יציאות ביחד. אבל אני רוצה לדבר על משהו קצת כללי, כדי שננסה ללמוד אולי גם את הסוגיה הזו. ישנם מקרים רבים בחיים שבן אדם מאוד מנסה לעשות למען מישהו, בשביל מישהו, לטובת מישהו, והשני רואה את זה בדיוק הפוך. הוא אומר, אתה נגדי, אתה לא חושב עליי מספיק, אתה לא עושה מה שצריך, למה אתה ככה מתנהג? ועומדים כאן שני אנשים שאם תשאל כל אחד בפני עצמו מה הבעיה, הוא יגיד אין לי מושג, אני עושה את כל מה שאני רק יכול כדי שיהיה לשני טוב. והשני אומר, אני לא מבין מה קרה לו, הוא עושה את כל מה שהוא רק יכול כדי לעשות לי רע. ואני מדבר כרגע בהנחה ששניהם אנשים אמיתיים, כן, אנחנו לא מדברים לא על שקרנים ולא על מדומיינים ולא על אנשים שמנסים לעשות פעולה כזו וחושבים אחרת. ואני חושב שרבים ממקרי הקרעים והמחלוקות והכעסים והמדנים שיש בין משפחות או בין חברים או בין חברות או בין קהלים, זה בדרך כלל נובע מאיזושהי אי הבנה.
כן, וזה באמת הבעיה שאני חושבת שיש פה.
חייב להיות.
אי הבנה ממש גדולה.
חייב להיות, כי אם את עומדת...
שאני מרגישה באמת שאני מנסה הכל, ואני גם אומרת ומסבירה את העמדה שלי, אני אומרת,
בדיוק.
אמא, אני נשואה, יש לי בת, לא תמיד קל לי להגיע, אני עובדת, אני גם לא גרה באותה עיר, כאילו באותו עיר, בדיוק בגלל הסיפור הזה, גם עברנו ליותר רחוק, הבליצו לנו שאולי זה יגרום איכשהו כן לקירוב הקשר, כאילו שהם באמת ישימו לב מה קורה כאן,
בדיוק על זה אני מדבר. מהנקודה הזאת שאת מרגישה שאת עושה באמת את כל מה שאת יכולה, ודווקא כשאני שואל אותך על התחושה שלהם ביחס לבעלך שהוא רוצה אולי לנתק אותך, את אומרת אדרבה, להפך, ההפך הוא הנכון, מה פתאום, הוא זה שאומר בואי נתקשר ובואי נלך ובואי נבקר. דווקא משום כך אני מסיק שיש כאן איזושהי הודעה מוקדמת או איזושהי תקרית או משהו שהיה שמייצר לשני הצדדים, או לפחות לצד אחד משני הצדדים, על כל מה שלא תנסו לעשות, איזושהי תובנה שונה ממה שאתם באמת מתכוונים לעשות. וכששני הצדדים באמת מנסים להיות טובים יותר, ועד כמה שניתן, כמובן, אנחנו סך הכל בני אדם, ובכל זאת ישנה אי הבנה, ובכל זאת ישנה איזושהי תחושה לא טובה בין השניים, חסר פה לדעתי אחד מהשניים, וחשוב כדי שתנסי אולי בכיוון הזה. בדרך כלל כשאני עושה דברים טובים למען מישהו אחר והוא מפרש את זה בצורה לא טובה, זה או כי אני לא מצליח לעשות את זה נכון או אמיתי, או כי יש איזושהי דעה מוקדמת, או איזשהו סיפור, או איזשהו מקרה שמאיר באור יקרות, אני מתכוון כמובן במרכאות,
כן.
או שמחתים אותי באיזושהי, נמצא באיזשהו קטם שכל מה שאני כבר לא יעשה לא משנה, תמיד זה יתפרש לצד השלילי.
זה אותו... נכון, אני באמת יודעת שזה זו אחת הבעיות, כי אומרים שתמיד תמיד היית כזאת, תמיד רצית ככה, תמיד אני, ככל שאני מנסה להסביר את עצמי ולהגיד, זה לא עוזר. אני מרגישה שזה לא, אין שום כיוון של הבנה, לא רוצים להבין, משהו חסום, משהו סתום. כל מה שלא יהיה זה לא יהיה טוב. אם אני אגיע דוגמאות, נגיד, אם אני אגיע באוטובוס ואני אתקשר נגיד שמי שיבוא לעזור לי כי קשה לי גם עם העגלה וגם עם עוד כמה דברים שהבאתי, אז זה לא בסדר, כי מה עכשיו מבשלת וזה מפריע. ואם אני לא מגיעה, אז למה את לא מגיעה? אם אני מגיעה, אז זה לא טוב, כי בדיוק היום זה לא יוצא להם טוב, אז אל תגיע היום. אז ודורשים, כאילו, אני לא מבינה מה נדרש, מה רוצים.
אלו ממש סימנים של איזשהו סיפור שמלווה אותם מעבר, או איזושהי תחושה שהם הבינו או חשו, ומאז, כל עוד לא יתוקן מה שנקרא הנזק, או לא תתוקן התדמית, זה באמת לא יעזור כל מה שתעשי. ואני לא מדבר דווקא במקרה שלך הספציפי, למרות שהוא מאוד נכון, זה נכון לגבי הרבה 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 תקריות בין אנשים. ישנם אנשים ששנים לא דיברו, ושנים שמרו טינה זה לזה. וכל פעם שמישהו מהצדדים ניסה לעשות משהו טוב, השני ראה, שוב הוא מתחיל איתי, הוא שוב מתגרה בי, והכוונות היו הפוכות לגמרי. אז אנשים
גם
נמצאים באיזושהי נקודה, ששם הם, מה שנקרא, מקובעים, ומשם ואילך העשייה שלך היא לא רלוונטית. פשוט יש החלטה שכנראה זאת הדעה שלכם, וזה מה שבעלך רוצה, שבעלך הצליח להוביל אותך לשם, ועכשיו תבואי, למה את באה בלי להודיע? לא תבואי, למה את לא באה? תתקשרי, למה את מתקשרת עכשיו? לא תצלצלי, למה את לא מצלצלת? תביא את הילדה, למה את מביאה את הילדה באמת שאנחנו בסידורים? את לא מביאה את הילדה, אמרת לא רוצה שנראית את הילדה, אנחנו נסבה בסבתא שלה, תמיד תהיינה בעיות. אני חושב ש... אני מאמין שאולי ניסית לעשות את זה עכשיו ולנסות את זה שוב. זו אחת העצות שאני באמת דוגל בהם מאוד.
כן.
לעשות על זה שיחה מאוד רצינית. בארבע עיניים יכולה להיות שיחה שלך עם אמא, יכולה להיות שיחה שלך עם אבא, אני מבין שהוא כאילו הדמות היותר פגועה או כאובה, ויכול גם להיות שיח שלך ושל בעלך, של אבא ואמא שלך. ארבעתכם. צורה מסודרת.
עשינו את זה כבר.
ופתחתם את הדברים בצורה מכובדת.
פתחנו את הכל, וזה בעיה.
ולאן זה הגיע?
עוד בעיה בפני עצמה, שכל פעם שמנסים לדבר, אז יש פיצוצים. כאילו, הרבה אשמות, הרבה כאבים. הם מתיחים בנו הרבה 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 אשמות.
איך נגמרה פגישה כזו? כי אני יצאו והתיחו אשמות, ואתם לא בסדר.
התיחו אשמות, ו...
איך זה הסתיים? לאן זה הוביל?
לאן זה הוביל? זה הוביל שאבא שלי דיבר עם בעלי, והוא אמר לו הוא התחיל להטיח לו ולהגיד לו, תמיד היא הייתה כזאת, אתה רואה, היא אישה כזאת וכזאת, היא בכלל, היא לא רוצה להבין. אמרתי לאבא שלי, בשביל מה בנו לכאן? בנו לכאן בשביל לנסות, להבין, לדבר. והוא לא רצה לשמוע. הוא החליט שזה לא ככה, שאנחנו באנו בעצם רק בשביל, לא בשביל לפתוח דברים, אלא בשביל להאשים. אמרנו, אנחנו לא מאשימים, אנחנו מדברים כל אחד מה שכואב לו באמת, בשביל לראות מה אפשר לעשות. אנחנו מספרים מה כואב לנו, תספרו מה כואב לכם, וננסה ככה איכשהו להגיע להסכמה, להבנה, לאחדות. ומשהו, בעלי אמר איזה משהו שזה מאוד... מאוד עצבן את בעלי, בוא נגיד, ובעלי בן אדם מאוד עדין, זה לא, הוא לא סגנון של, בוא נגיד, משפחה של יותר סגנון של התפרצויות וכעסים ומרמור. ואבא שלי ביקש מבעלי שיגיד סליחה על כל מה שעשינו, על כל מה שזה, והוא התחיל לפרט לו כל מיני דברים. ובעלי אמר שהוא מבקש סליחה מהדברים שבאמת עשינו, לא מהדברים שלא עשינו. כי אנחנו רוצים בעצם שהם ינסו גם להבין אותנו. זה בעצם מה שרצינו להגיד להם, תנסו להבין את הדברים שעשינו, ולא רק לחשוב כל הזמן למה אנחנו לא בסדר. בוא ננסה להבין. והם, יותר נכון, אבא שלי כעס מאוד, הוא אמר לו, אתה אפילו לא רוצה לבקש סליחה, הוא לא הבין בכלל למה התכוונו, והוא קם ויצא ממש כעוס, הוא אמר, בשביל מה בזבלתי את הזמן איתכם, ופשוט הלך מהבית.
זאת אומרת, הפגישה, מה שנקרא, הסתיימה לא טוב.
ממש לא.
מתי כל זה קורה? לפני כמה זמן?
כל זה קורה לפני 3 חודשים, 4 חודשים קרה.
זאת אומרת, ומאז המצב החמיר, או שהתובנות נשארו אותו דבר, והכעסים אותם כעסים, זאת אומרת, זה לא העלה ולא הוריד, או להפך? יהיה איזשהו שינוי מהפגישה הזו?
אחר כך הבת שלי נולדה, ובוא נגיד שאימא שלי לא הגיעה ללידה, בוא נגיד ככה, בגלל שאבא שלי לא הסכים לה. ואחר כך איכשהו זה כן אבא שלי. והיה שם הרבה, אני אמרתי לאמא שלי, אמא, אני אוהבת אותך, אני לא רוצה לדבר על זה. אמא שלי ממש הייתה בכל המצב, היא ממש הייתה עצובה וכל זה, כי זה באמת לא מצב רגיל. אחר כך איכשהו, אחרי חודש, אבא שלי התקשר להגיד מזל טוב, וזהו, ומאז עוד פעם, עליות, ירידות, עכשיו לא דיברנו איזה חודש, התקשרתי שוב, ככה זה מתנדנד. אנחנו לא מגיעים אליהם שבתות, בוא נגיד.
זה לא טוב, זה לא טוב. אני חושב שעשיתם צעד נכון בשיחה הקודמת שלכם. זה לא הגיע למקומות הנכונים. אנחנו יודעים שהתוצאות היו לא טובות ולא חיוביות, והן לא הובילו למקומות טובים יותר.
אבל אני כן, קוראים יותר, הייתי אומרת.
כן, אני לא כל כך התרשמתי שזה יותר גרוע, כי שוב, זאת הייתה גם השאלה שלי, המצב לא החמיר, אבל אולי הסיטואציה השתנתה, וזה נראה לך שזה חמור יותר. המצב לא החמיר, הם באיזשהו מקום, זאת התמונה עליכם, שאתם לא מאוד רוצים להיות בקשר, עשיתם איזה כמה דברים שאולי פגעו בהם, ומבחינתם, כהורים, לא עשיתם איזשהו שינוי אמיתי, או לא באמת התנצלתם, או ביקשתם סליחה, או מחקתם את מה שהיה, למרות שאתם לא מבינים אפילו מה היה. מניח, אני לא נכנס לפרטים. ובכל זאת, אני אומר, השיחה הזו התקדמה לאיזשהו מקום, ויכול להיות, שאולי השיחה, מה שנקרא בשמונה עיניים, הייתה מוקדמת מדי. יכול להיות שלא באתם מספיק כנועים בשביל רק לבוא ולהסביר שבאמת אין שום דבר, והפוך, או שהתחלתם בסגנון הזה וזה הגיע למקומות לא טובים. אני ממליץ, שוב, זה דברים מאוד 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 רגישים. הם רגישים במבנה כפול ומכופל. הם רגישים כי קודם כל זה הורים מול הילדים, ואנחנו, מה שנקרא, חייבים בכבודם, גם שאנחנו לא תמיד מבינים אותם. זה רגיש עוד יותר כי שומעים פה ההורים פגועים. זה לא שפתאום יום אחד הם קמו והחליטו לא רוצים לדבר איתך. יש כאן איזושהי פגיעה, יש כאן איזשהו כאב, יש כאן איזשהו פצע. והפצע הזה ממהל להגליד, כי אולי אף אחד לא נגע באותה נקודה שבאמת סרוטה או כואבת. ואולי כן הייתי ממליץ שתנסי את, אולי בראש ובראשונה לבד, לקבוע איזושהי פגישה עם אמא שלך. סליחה שאני אומר, גם מבלי שאבא שלך יודע. בינך לבין אמא שלך.
שיחה, זה גם קרה.
כן, שיחה מקדימה, לא, שיחה מקדימה אישית בארבע עיניים. לנסות כן. וללמוד את הדברים בשביל להוביל פגישה נוספת לארבעתכם, הפעם מוכנים יותר, נכנעים יותר, לא מנסים לתרץ, יכול להיות שבפגישה הייתה איזושהי הרגשה שאתם באים לתרץ, ולא, אתם לא מבינים אותנו, וזה נכון, להפך, אנחנו כן. כשמישהו החליט משהו, לא יעזור שתגיד לו, לא הבנת אותי. כי על פי תפיסתו, על פי תפיסת עולמו, אתה פגעת בו, והוא מצפה לסליחה שלך ולדף החדש שלך. אחרי אני כן אומר, חשוב מאוד פגישה שלך עם אמא, לא ברמה של מה את חושבת עליי, אלא מה כל כך קשה אצל אבא עלינו. אני רוצה ללמוד את הנקודות הקשות, כי אני רוצה לתקן, כי אני רוצה לסיים עם זה, כי זה לא באמת מה שטוב לי, טוב לי ההפך, הקשר הטוב בינינו. טוב לי שאני אהיה במשפחה הכי מאוחדת בעולם. אמא, תעזרי לי, בואי נעשה סוף לקרע הזה. אני בטוח, ואני גם מתרשם מהשיחות שאת מספרת לי, שבצד של ההורים שלך לאמא גם קשה עם זה. ואבא הוא זה שתופס אותה כל הזמן ועוצר אותה ומנסה להתחמק בשמה. ולכן דווקא לתפוס את החלק החלש יותר אצל ההורים שזאת האמא. וננהל שיחה אמיתית, מה באמת מפריע לאבא? באיזו נקודה קרה? אולי היה משהו לפני שנה שאפילו לא שמת לב שעשית, ומבחינתכם הוא באמת משהו חסר משמעות, סתם אני זורק, אני לא יודע, כן? ואצל אבא זה היה חצה כל גבולות, ומאז הוא לא מוכן לסלוח, אתה פשוט לא יודעים על זה אפילו. זה גם יכול לקרות בהחלט. לכן שיחה מאוד מקדימה עם אמא ללמוד מה באמת כואב, לא ממקום שלא אנחנו באים להתווכח שאתם טועים, במקום שאני רוצה ללמוד כדי לבוא ולתקן. ואני בטוח
אז ש... אם זה משהו שהוא עקרוני אצלנו.
אז צריך לדבר עליו, צריך להבין מה מדובר. אני מסכים בהחלט, אני לא אומר שתקפלו ותקופפו את כל מה שבניתם בחיים שלכם, אבל שוב, יכול להיות שיהיה ניתן להציג את זה כלפי ההורים אחרת, ולא לשבור באמת עיקרון. אני אומר, זה הכל חוכמת חיים הדברים האלה. עשית כחוכמתך, לא חייבים תמיד באמת לשבור מוסכמות או לשנות דברים עקרוניים כדי לעשות את השלום ולהסביר. אפשר גם לתת לזה אור, לתת לזה אור שונה. את מבינה מה אני אומר?
כן.
חשוב להתמקד ו- 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 וחשוב מאוד 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 שנהיה רגישים ולנסות להגיע לאותו הפצע או אותו הכאב שעליו מדובר. ומשם להתחיל להתרומם, להסביר, להתנצל, להתחרט, אבל כן, לא לוותר, לא להרפות, לא לתת למצב להישאר כמות שהוא, לעשות הכל כדי להביא לעוד פגישה מוכנה, טובה, ארוכים יותר, מתנצלים יותר ופותחים דף חדש.
שמה בני מוסר אביך ואל תיטוש תורת אמך השם אחד ושמו אחד הסר כל פחד מלבך תשמח תמיד בחלקך השם אחד לעדי ביושר לב ימי שניך בענבה השפניך כבודו מלא עולם ואם טעית וקשלת אל תתייאש גם אם נפחת כי הוא אבא של כולם אבא של אשא תפילה אל השמיים ילדי שלי תפקח עיניים עשה טוב וסומרה כוון את מעשה ידיך השם אוהב את תפילותיך עמוד מולו בוש ונכלל בענבה השפל עיניך כבודו מלא עולם ואם טעית וקשלת אל תתייאש גם אם נפלת כי הוא אבא של כולם אבא של כולם
פתאום לבד נשארת, אז תתחזק, עוד לא שכחת, כי הוא אבא של כולם.
נפש החיים עם הרב חיים הורוביץ.
שבנו לשעה שנייה של נפש החיים, עורך אותו ומפיק אותנו דוד קליגר, על הביצוע הטכני שי פופובסקי. ואתם ממשיכים לטלפן ל-058-693-93, ואנחנו מיד פונים ואומרים שלום ולילה טוב למאזין או מאזינה שאיתנו על הקו. כן, בבקשה, רק תגבי את קולך.
רציתי לשאול, יש לי ילד בן 6.5 הוא חבר היום מהתלמוד תורה.
בן כמה הוא?
מה?
לא הצלחתי לשמוע, בן כמה הוא?
ילד בן 6.5.
כן.
הוא אוהב חבר שהוא גם שכן הביתה, הוא מסתובב אצלנו הרבה. והם מסתובבו כל הזמן במטבח, ניסיתי לשאול מה הוא מחפש, הוא לא ענה. אחר כך ראיתי שחצר בארון 6 חבילות שוקולד. וניסיתי לשאול אותו מה עם זה, איפה זה נמצא, הוא אמר שלא, הוא לקח את זה. אמרתי לו, אני לא יעניש אותך אם תגיד לי את האמת. אז הוא אמר לי שהוא לקח את זה והוא אכל את זה. אני כן חושבת שהוא נתן את זה לחבר, כי כבר היה לנו כמה סיפורים, הוא ניסה עם דברים קטנים. שבה שעבר הוא פתח בקבוק מצנבים, כשאני לא הייתי, מצאתי את הבקבוק בפח, שאלתי אותו על זה. גם שאלתי אותו שאלה, והוא ענה לי אותו דבר.
שמה, זה, לי, זה לא אני?
הוא אמר, אני לא לקחתי. אמרתי לו, אני לא יעניש אותך, זה הוא אומר לי שהוא לקח, איך את יודעת, שאל אותי. אמרתי לו שמצאתי את הבקבוק בפח. אז עכשיו בשוקולדים הוא אמר לי, אין, את עוד נמצא את האריזות פה בבית. אני אכלתי את הכל. אני לא מאמינה שהוא אכל את זה. השאלה מה אני אמורה להגיב לו מחר בבוקר.
תראי, קצת רגיש הגיל הזה, באמת צעיר מדי, ואני מוכרח לומר לך שתוך כדי שאנחנו משוחחים, אני נזכר באחד המכתבים שכתב הגאון רבי יהודה לבקוביץ', זכר צדיק לברכה, מה עושים עם ילד שיש חשש שאולי הוא משקר? אם אני מבין נכון, זו בעצם הבעיה שלך, שהוא עושה משהו והוא לא מוכן לומר את האמת.
לא רק השקר, וכמו שאני מרגישה, הוא ילד מאוד רגיש ועדין, הוא לא חוצפן. אני מרגישה שאולי הוא, החבר שלו סוחט אותו, אני לא יודעת.
קודם כל זה מאוד יכול להיות, מאוד יכול להיות, זה גילאים של ילדים שמחליפים דברים ומוכרים דברים, ואחד נותן לשני משחקים מהבית בלי שההורים יודעים, ומחייב אותו בתמורה לכמה חבילות שוקולד או ביסלי סחר שמתאים מאוד לכיתות האלה. ברוך השם גם אני זכיתי לילדים עם הגילאים הללו.
וזה, זה נורמלי,
כי כן, 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 זה נורמלי, וזה בהחלט, ולא פעם גם אני תפסתי אצל הבן שלי בילקוט איזשהו משחק, ומה זה, הוא מתחיל להתחמק, מסתבר שהוא הבטיח את זה לאיזה חבר, שנתנו במקום איזה חבילת סוכריות. זה גיל כזה מאוד, מאוד, מצד אחד הם קטנים מאוד, מצד שני, כמו שחזל אומרים, גיל 6, זה כבר גיל חינוך, אז מתחילה להיות להם איזושהי תפיסה בעולם, וזה מקובל, אבל לא צריך לקחת את זה למקום מאוד מאוד מפחיד, לא קרה כלום, זה בסדר, יש סחר ויש לחצים חברתיים על ממתקים ועל תעשייה של משחקים, וזה מובן ומקובל. סתם בנוגע לשקר, אני נזכר במכתב של מיכאל יהודה לבקוביץ', שהוא אומר שכשילד עונה תשובה ויש לנו חשש שאולי הוא לא אומר את האמת, אז לא לומר לו אתה משקר או אולי תגיד את האמת, אלא ביחד איתו להגיד, בוא נחשוב ביחד, אולי קרה משהו אחר, לנסות להוביל אותו לדבר יותר, מאשר לתת לו איזושהי סטיגמה, אפילו בעדינות, אתה לא אומר אמת, או אתה משקר אותי, הרבה פעמים זה נפלט אפילו להורה, שלא בכוונה כמובן, ילד אומר לו משפט, וההורה יודע שהוא משקר, הוא אומר לו, אתה משקר אותי, אני כבר לא מדבר על אתה שקרן, או אתה לא אומר לי את האמת, ואז באיזשהו מקום הילד ננער לו, מקבל איזושהי סטיגמה שהוא לא אמיתי, או בעיני ההורה בכל אופן הוא כבר לא אמיתי, ואז יותר קשה לו לומר את האמת. מחילוד הלבקוביץ, זכר צדיק לברכה, אמר שנמשיך לדבר איתו. בוא נחשוב, אולי קרה משהו נוסף, בוא נעשה לחשוב, אולי אתה רוצה להגיד לי משהו אחר, או עוד משהו, זאת אומרת, לנסות לדובב אותו, ולתת לו את התחושה שאפשר לדבר עם הורים על הכל. והפוך, ככל שיהיה איתנו יותר חשוף ויותר אמיתי, אנחנו נעזור, אנחנו איתו, אנחנו לא נגדו. זו בעצם השיטה, אבל מהפחד הזה שהוא נלחץ ויש כל מיני סחר מחר בין חברים, זה מקובל, אני לא יכול להגיד לשמחתי או לצערי, אבל כך מתנהל עולמם של הילדים, וזה בסדר גמור, אין לך סיבה להיות מודגת.
השאלה באמת, איך אני אמורה, הוא טוען שהוא אכל את זה.
הוא טוען ש... אז שוב, בשיטה הזו, בוא באמת נחשוב מה באמת, אולי אתה רוצה לספר לי עוד דברים, ככה, מהכיוון הזה.
נראה לי שהוא כל כך מפוחד מחבר שלו, שהוא לא... כי בבית הוא לא כזה עקשן. אם הוא כל כך עומד על שלו, נראה לי שהחבר שלו הוא כבר...
אז גם לומר לו את זה, תוך כדי שמדברים איתו, אולי לחשוב לספר אם קרה עוד משהו, או יש משהו שרוצה לספר לנו ולא נעים לו, שההורים יעזרו לו, ולא צריך לפחד מאף אחד והכל בסדר, ולא צריך לבעל מחברים. דבר איתו על זה, לתת לו איזושהי תחושת ביטחון.
לדובר אותו איתו?
כן, כן. שוב, לא באגרסיביות, ולא בסטיגמות, אלא מתוך רצון יותר להקשיב לו, ויותר להיות איתו, ואולי תחשוב, יש עוד משהו שאתה רוצה לספר לנו. אולי לא סיפרת לנו הכל, אתה יודע שאנחנו רוצים רק לעזור לך, ואנחנו נעשה את הכי טוב בשבילך, ואין לך מה לפחד מאף אחד, אנחנו ההורים שלך, ותת לו תחושת ביטחון, ולתת לו את היכולת לדבר ולספר דברים, גם אם הוא סיפר דברים אחרים, לא קרה כלום אם עכשיו כביכול חושף את האמת. לא להיבהל מזה, להראות לו שיש לו קר מספיק נרחב, לדבר גם על דברים פחות נעימים. ומשם הוא יקבל את התחושה שאפשר לדבר על הכל.
ויש עניין לנתק אותו מהחבר שלו?
אני לא חושב, כי עוד פעם, אלא אם כן את מתרשמת או מקבלת מידעים שמדובר באמת בילד מאוד מאוד מאיים או קיצוני.
הוא לא מאיים, הוא נראה ילד מאוד נחמד.
זהו, זה דרכה של חברה, ואני חושב שהוא גם צריך ללמוד, זה חלק מהשיעורים שהולכים לתלמוד תורה ולבית ספר, זה להתמודד עם חברה. ולא בכל פעם שיהיה לו איזשהו טאקל חברתי, את תצטרכי להיכנס להרהורים ולחצים. צריך לתת לו להתמודד, הוא לומד עכשיו את החיים שלו. בדיוק כפי שאנחנו למדנו להילחם על השטחים שלנו בתלמוד תורה ובבית הספר, ולהתנהל כל, מול כל הסגנונות בחברה, זה החיים שלו, זה בסדר. אוקיי, אני אומר שוב, אלא אם כן יש לך מידעים על ילד קיצוני, בעייתי, מסוכן וכולי. כל עוד שזה לא שם, אני לא חושב שצריך לעשות איזשהו ניתוק. אין סיבה.
אבל אם הוא למשל מבקש ממני ממתקים לחלק לחברים בחדר, הוא עומד בבוקר ואומר, אני רוצה, אני צריך לחלק להם סוכריות. מה אני צריכה להגיב? אם לא, לפעמים הוא ממש מתחיל לזכות שאיתי.
או, אז תשאלי אותו, בסדר, אני אתן, אבל למה? מה קרה? קרה משהו? יש לך איזה מסיבה היום? אתה תנסי להיכנס לראש שלו. מצד אחד, אם תגידי לו לא.
אני אומר שהוא הבטיח לחברים.
למה? כי מה קרה? דברי איתו על זה. זאת אומרת, ברגע שאת תגידי לו, או לא, מוצר, או כן, בלי לשאול, אז באיזשהו מקום לא תוכלי להיות שותפה במאוויים שלו, אבל אם תגידי לו, בסדר, אין בעיה, אני אתן, אבל תשתף אותי, למה? כי מה? כי הבטיחו לך משהו? כי בפעמים גם ככה אני יוצאתי עם הילדים שלי דברים. להראות לו שאני איתו, זאת אומרת, זה לא נורא, אם בגלל שנתנו לו איזה משחק, הוא חייב להביא ממתקים. קיבלת משהו בשביל זה? ותוך כדי ללמוד...
איך אני חייב באמת להוציא אותו מהמקום של לרצות
אחרים? אני לא יודע אם כל כך צריך... כי יכול להיות שזה לא רק לרצות ברמה כמו שאת חושבת. את מסתכלת על זה בסיפור מאוד תמים, שלא קרה שום דבר בכיתה, והוא סתם רוצה להיות ילד מאוד מאוד נחמד, ולכן הוא מחלק דברים לכולם שיאהבו אותו. יכול להיות שהוא גם סוחר לא קטן, ואת לא יודעת. יכול להיות שהוא גם מקבל דברים, ולכן הוא חייב עליהם דברים. זה, אני מדבר מתוך ניסיון. בוודאי, מישהו נתן לו איזשהו משחק או ממתק, או בארוחת בוקר מישהו הגיע עם איזה שוקו, עם איזה מעדן, הוא אמר לו, תן לי את זה, אז אמר, מה תביא לי במקום? אני אביא לך מהבית שלי שוקולד. ומשם הוא נכנס לסחר הזה, והוא בלחץ להשיג חזרה את המשכון. זה לא בהכרח שהוא כזה ילד, אני יודע מה את מציירת לך, אני לא מסתדר אולי בחברה, והוא רוצה לחלק דברים כדי שהוא יהיה מרוצה, לא, לא בטוח. יכול להיות שהוא גם סוחר לא קטן. לכן, להשתדל לנסות ולהגיע איתו לשיח של... להתחבר לעולם שלו, לדבר איתו על זה. למה? כי מה קיבלת? זאת אומרת, לתת לו את הרגשה שהוא יכול לספר אם הוא קיבל משהו ובמקום זה הוא נותן. ואז ללמוד אם זה באמת כי הוא מרגיש באיזושהי מצוקה חברתית והוא חייב לרצות, או שמסתובב לך איזה סוחר קטן בבית. בסדר?
לתת לו ללמוד על החיים.
בי, הדבר הכי חשוב. הכי חשוב.
תודה רבה.
בשורות טובות, הרבה נחת. 058-693-93, זהו מספר הטלפון שלכם לשיחות אלינו. 058-693-93, או שלחו לנו פקס ל-03-616-4477, או כתבו לנו דרך האתר 93fm.co.il. טלפון לקביעת פגישות לייעוץ איתי 050-432-4400.
כשילדים הולכים לישון יש לומר להם כמה יפים הם, כמה יפים הם שהם קמים לומר להם יפה הוא העולם, יפה הוא העולם, יפה הוא העולם, יפה הוא העולם. אני משתוקק לראות את היום שילדים קמים
eso ni es lo malo. Son y son mala em kama yafim em kama yafim em she em kamim lo mala em yafeu aola yafeu aola yafeu aola.
עכשיו איתכם, נפש החיים, עם הרב חיים הורוביץ.
אפס חמש שמונה שש מאות תשעים ושלוש תשעים ושלוש אפס חמש שמונה שש מאות תשעים ושלוש תשעים ושלוש זהו מספר הטלפון שלכם. כאן לשיחות אלינו עד השעה שתיים בלילה. אני מקבל כאן הודעה מההפקה שהפקס לא עובד ולכן אולי כל הפקסים שניסיתם לשלוח לא הגיעו, אז כרגע האופציה לכתוב רק דרך האתר למי שלא מעוניין לשוחח בשידור. 93fm.co.il מופיע שם לינק ועל גביו כיתוב הודעה לשידור, לחצו עליו כיתבו את הודעתכם. תודה שעניתם לי תשובה של חרדה חברתית, זה אצלו לא רק הימנעות להיות בן קהל אלא גם חוסר תקשורת כמעט לגמרי עם אשתו. השאלה היא האם הוא מטופל בכדור פסיכיאטרי, זה נקרא בעיה נפשית. אני לא אתייחס במילה לשאלה הזו, אבל אני מבין שהשאלה הזו היא רק דוגמה לשאלות נוספות בסגנות שונים שמביא אותנו לאי אילו פחדים כלשהם. המילה בעיה נפשית היא מילה מאוד מפחידה. יש בעיה נפשית למישהו, הוא לוקח כדורים, אני יכול להבין את הקונטקסט השלילי שזה נותן לדברים, אני יכול גם להבין את הפחד. ועם זאת אני רוצה מאוד מאוד להסתייג ושננסה את כמה שניתן כמובן להיות אנשים מבינים וענייניים ועם שתי רגליים על הקרקע. כל אחד ואחד שנברא ונברא בצלם, והקדוש ברוך הוא ברא את כולנו, ואנחנו מאמינים שהכל מאיתו יתברך. וחכמינו זיכרונם לברכה אומרים, כשם שפרצופיהם שונים כך דעותיהם שונות. וכל אחד ואחד נולד עם מעלות וחסרונות, עם מגבלות, עם חולשות, עם חוזקות. ישנם אנשים שזה מופיע אצלהם בגוף, ישנם אנשים שזה מופיע אצלם בנפש. ובעיקר צריך לדעת שהיום, מכיוון שהעולם שלנו הוא נותן כל כך הרבה תשובות להרבה בעיות שבעבר בכלל לא היו מוגדרות כבעיות. אני אולי אמרתי את זה פעמים ספורות, או יותר מכך בשידורים שלנו כאן. בתקופה שלפני כמה שנים, בכל כיתה היו בסך הכל שתי קבוצות, חרוץ ועצלן. זה מה שהיה. הייתה כיתה, והמורה או הרבי היה בא ומלמד, ובכיתה היה חרוצים ועצלנים. כמובן שהיו גם, זה לא מתייחס לסטנדרט, כן, ילדים שהם לא חרוצים ולא עצלנים. בכוונה מדבר ומתייחס כרגע לקיצוניות. מה היה נקרא ילד עצלן בכיתה בתקופה שלנו? ילד שלא למד טוב, או שלא ידע את החומר טוב, או שלא הקשיב טוב. הישגיו היו מועטים מאוד, הן במבחנים והן בתעודה, וזה היה נקרא ילד עצלן. כאשר היום אין כמעט הגדרה כזו של ילד עצלן וחרוץ. לא נמצא את זה היום בכלל בעולם החינוך, את המושג עצלן. ולמה? כי היום לכל דבר ישנה הגדרה. מה זאת אומרת עצלן? למה הוא לא לומד? יש לו קשיי קשב וריכוז, הוא היפראקטיבי, אין לו יכולת למידה, הוא HDD, יש כל מיני הגדרות, ואז זה נהיה מפחיד. מה זאת אומרת, הוא לא עצלן, יש לו קשיי קשב וריכוז, הוא ילד בעייתי, הוא צריך טיפול. וזה לא מתחיל מזה שהוא בעייתי והוא צריך טיפול, זה מתחיל מזה שישנם היום טיפולים לבעיות כל כך מגוונות. וכר הטיפולים היום הוא נרחב מאוד. ומכיוון שיש היום טיפול, אז יש לבעיה הזו הגדרה. ומכיוון שיש לבעיה הזו הגדרה, אז במובן מסוים שעדיין לדעתי אין ניתוק מוחלט מהדור הקודם לדור הזה, עדיין הבעיה שלו נתפסת כבעיה נפשית, ואז הוא מוגדר כבעייתי והוא מטופל. אני רואה את זה אצל הרבה נערים ונערות, אני כבר לא מדבר על אנשים בוגרים, שנאלצים בהמלצת מומחים ליטול כדור כזה או אחר, כדי שהכדור הקטן הזה יכול לסדר להם את כל החיים. להתרכז יותר טוב, להצליח יותר טוב, להיות פחות אנרגטיים, ולעבוד פחות ולהגיע להישגים גבוהים יותר. יש הרבה אנשים שנכנסים לפחד ליטול את הכדור הזה, כי יש להם הרגשה, אני מטופל. אני לוקח כדורים. לקחת כדורים זה משהו נורא, מה זאת אומרת? בחור לוקח כדורים, בחורה לוקחת כדורים. הם לא בריאים בנפשם השם ירחם. ושוב, אני לא בא ואומר שאני לא מבין בכלל את אותם אנשים שחושבים כך. אני רק אומר שהתפיסה הזו לא בהכרח נכונה. זה לא אומר שמכיוון שלדור שלנו יש מענים רבים ובעיות רבות, שכל מי שיש לו הגדרה לבעיה שלו וממילא גם מענה, שהוא מוגדר כבעייתי. שהוא מוגדר כשלילי. אלא ברוך השם בתחום הזה אח שהוא דרה. הדור באמת נהיה מוכשר ומקצועי וקשר ועם יכולות, ולכן הוא יכול להיטיב עם הרבה בעיות, הוא יכול לעזור להרבה בעיות. ואני חושב שבתקופות קדומות יותר גם לא היה לו כדור אקמול ולא שהוא סוג של אנטיביוטיקה, וזה לא היה בהכרח שברגע שהמציאו אותו ומישהו קיבל כדור זה נקרא מטופל והוא בעייתי. אני בכוונה לא מתייחס לשאלה שלך דווקא בנושא הזה של כדור פסיכיאטרי, כי שוב, גם אחרי כל הנאום שלי בתחום הזה של כדורים, כמובן שעדיין תלוי בסוג וכמות הבעיה. אני בכוונה רק מדבר על זה קצת בעריכות, כי מקבל כל כך הרבה פניות בתחום הזה, ואנשים מרגישים שאם יש איזושהי תרופה למכתו, זה כבר נקרא מטופל ויש לו בעיה. אני מקווה שבמשהו הקלתי, ושוב, עדיין אני לא מכיר את המקרה בעצמו, ולכן אני לא חושב שזה יפה שאני עונה תשובה על המקרה, כי בסך הכל יש פה שאלה מאוד 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 כללית. אם הוא מטופל, האם הוא נקרא בבעיה נפשית? כן ולא. אני אנסה להספיק ככה עוד כמה שאלות שניתן, עד שנענה לעוד מאזינים שממתינים כבר על הקו. כבוד הרב הורוביץ, שלום וברכה, יישר כוח על התוכנית המדהימה, אני מקשיבה מדי שבוע, אז תודה רבה לך. אני בחורה בשידוכים, נפגשתי עם בחור מספר פגישות, אשר מבחינת ההשקפה והמראה החיצוני, הכל בסדר, אך איני מתחברת אליו. אני לא מצפה לפגישה הבאה או לפגישות נוספות, לדוגמה, מה עליי לעשות? שאלה טובה, שזה קורה להמון המון בחורים ובחורות שנמצאים בשידוכים. לפעמים הכל נראה בסדר, וכשמנסים להצביע על איזושהי בעיה, בוא תאמר לי, מה לא בסדר? בוא, אתם יכולים להתארס? לא. מה עוצר בעדך? לא יודע. הפגישות לא נחמדות, מאוד נחמדות. אתם לא באותו ראש? באותו ראש. מבינים אחד השני? כן. ההשקפות זהות? כן. דיברתם על נושא של איך יראה הבית, והחינוך נראה לכם זהה? כן. אז מה הבעיה? לא יודע. או לא יודעת. למקרים כאלו ישנם, אני חושב, פתרונות, או יותר נכון, פתרון, שאולי יישמע פשוט מדי לבעיה שנראית כל כך מורכבת, אבל זה עובד, כדאי ונכון לבצע את זה. אני ממליץ את זה להמון אנשים בשידוכים, ובדרך כלל התוצאות הן טובות. אני אישית גם קיבלתי את ההצעה הזו בזמנו מסבי מורי, הגאון הרב אברהם הורוביץ, זכר צדיק לברכה, שהיה חברותא של הסטייפלר ותלמיד של החזון איש. והוא אמר שבמקרה כזה צריכים לבקש הפסקה. נמצאים בפגישות ומרגישים שלכאורה הכל נראה בסדר, אבל משהו ככה בולם או עוצר מלהתקדם הלאה ולא מבינים מה. אפשר לדבר על זה ולהגיד, היינו מעוניינים לחשוב, רוצים הפסקה, ובואו נסכם שאנחנו נעביר מסרים בהמשך דרך השדכן או השדכנית. וקבענו על הפסקה. באותו הרגע שמחליטים בצורה מבוקרת ומסודרת על הפסקה, על שהייה כלשהי, בדרך כלל מופיעות אחת משתי התחושות. או תחושת הקלה, וואי, ברוך השם, סיימתי את זה, אני לא נמצא בתוך כל הלחץ הזה של להחליט אם זה כן או שזה לא. או תחושת, למה אמרתי את זה? פתאום כן רצון לחזור לשידוך הזה או להצעה הזו, וכל תחושה שתלווה אותנו מהרגע שהחלטנו על הפסקה ומחשבה היא בעצם התשובה לשאלה שלנו. כי אם אנחנו מרגישים או חשים שזה שאנחנו עכשיו אמרנו בואו נפסיק, בואו נחשוב, אני רוצה להחליט וזה עשה לנו טוב, זה לא שלנו. כנראה שהיינו שם ונכנסנו לתוך כל המנטה הזו ולכל המהלך הזה, כי אנחנו כבר שם, אז יצרו לנו כל מיני אימויות וחוסר שיקול דעת מקצועי, כי באמת הכל היה נראה מצד אחד בסדר, מצד שני משהו לא התחבר, אז, ואני כבר שם ואני מסורבל, אז וברגע שאמרתי, אני רוצה לעצור, אני רוצה לחשוב, אני רוצה להפסיק, ניתה לי איזושהי הקלה, זה לא שלי. אם התופעה היא להפך, ופתאום כן געגוע וכן רצון להיפגש שוב וכן לחדש את הקשר וכן לא להמשיך את הפגישות, אז באמת ברוב המקרים, שוב, לכל כלל יש יוצא מן הכלל, ברוב המקרים כשאומרים כן וממשיכים, אז זה עובד, ולא רק שזה עובד, אז האושר הוא אושר אמיתי, אושר שכזה, כמו שאפשר לומר.
ולפחדים שלקחו לי את החיים, לא מקשיב אל הקולות שלוקחים אותי למטה.
הקולות המנשבות לי בלב עם הצערות שמסתירות לי את השמש בשמיים.
די, די, אני מבטיח, די, כבר אני אוכיח מה שהיה נגמר, אני כאן מבצע אושר כזה שבא לי כמו שתמיד חיפשתי רגע כזה כמו עכשיו. די, די, אני מבטיח, די, כבר אני אוכיח שבא לי כמו שתמיד חיפשתי רגע כזה כמו עכשיו.
לא, לא מביט לעבר שלקח לי את המחר, לא מקשיב אל הקולות שלוקחים אותי למטה. די לעצות של מנבי פרעות שלא נתנו לי את הדרך להגיע אל האושר.
די, די, אני מבטיח, די, כבר אני אוכיח שבא לי כמו שתמיד חיפשתי רגע כזה כמו עכשיו. די, די, אני מבטיח, די, כבר אני אוכיח מה שהיה נגמר, אני כאן מנצח. אושר כזה שבא לי כמו שתמיד חיפשתי רגע כזה כמו עכשיו.
איתכם נפש החיים עם הרב חיים הורוויץ.
שקם אלקטריק בהפנינג חשמל לשבוע הבחירות. רק השבוע בשקם אלקטריק ינתנו מבצעים נבחרים, הנחות ענקיות ועד 50% הנחה, רק בשבוע הבחירות בשקם אלקטריק.
שקם אלקטריק, בטוח שקנית טוב.
אופנה דיסקרט מזמינה אותך ליהנות ממבצע בחירות מטורף. בימים שני ושלישי השבוע כל החנות 1 פלוס 1. קולקציה חדשה, חצאיות, סמלות, חולצות ועוד. 1 פלוס 1 על הכל. דיסקרט, במיוחד בשבילך.
קלף קרלו 41, החלפתי עם אבי. קרלו 17 כבר יש לי? איזה כיף! השלמתי את האלבום!
משחק הקלפים של קרלו יוצא לדרך. אוספים קלפים, מחליפים עם החברים, ומאה ילדים יוכלו לזכות באופני הילוכים. פרטים נוספים בטלמסר 03-60-60-601.
קרלו, כיף לשחק.
למהדרין יש תנובה, כפוף לתקנון המשחק.
כל חי והמחלקה לתרבות תורנית חולון מזמינים אתכם לאירוע בלתי נשכח. הענקת מלגות לחוטבי חידושי תורה במעמד הרבנים הראשיים לחולון ובליווי מוזיקלי של גדול הזמר אברהם פריד בתוכנית מלאה.
בהשתתפות מידע טסה ובהנחיית אבי נמרד.
האירוע יתקיים עם ירצה השם ביום שלישי, י' בניסן, החל ב-7 בערב, בהיכל הספורט החדש, רחוב שדרות ירושלים 220 בחולון. לרכישת כרטיסים חייגו עכשיו, 050-416-1910. האירוע בהפרדה מלאה.
במקום לקנות תנור חדש, בשי עוגן מחליפים חצובות, מבארים, מגשים, כפתורים, ויש לכם תנור חדש. שי עוגן, רחוב יפו 128 ירושלים, מול שוק מחנה יהודה, 02-538-9550.
לשון הרע לא מדבר אליי. זה לא רק סלוגן, זאת דרך חיים.
שלום, מדבר שייקה גרינשפן, מנכ״ל גרינסן. אני רוצה להזמין אתכם לחגוג איתנו את חג הפסח במלון מרגוע המחודש. על השירות, האווירה, התוכניות והאוכל מיותר לדבר, אבל את המחירים כדאי שתשמעו. חייגו ותופתעו. 074-701-8594 074-701-8594. גרינסן, נותנים לכם חופשה עם נשמה.
מאות אלפי בני ישיבות לא טועים, הם בחרו פורור. פורור, מותג החולצות היוקרתי של עולם הישיבות, 100% כותנה ללא גיהוץ, בגזרות ונוחות שיש רק לפורור. ועכשיו קולקציית 2015 מחכה לכם בחנויות המובחרות ובחנות היבואן של פורור, רחוב כנפי נשרים 13, ירושלים. מבצע חתנים נמשך. פורור, חד וחלק, היזהרו מחיקויים.
מדי חודש במהלך השנה עורכת חסדי נעמי 10 חתונות לחתנים וקלות יתומים. החתונות נערכות בששת האולמות המפוארים של חסדי נעמי, ארמונות חן. כל המשתתף בנטילת חלק בחתונות אלו יזכה ששמו יוזכר על ידי החתנים והקלות ביום החתונה, לכל הישועות בכל העניינים. לתרומות חייגו עכשיו כוכבית 4945, כוכבית 4945. חסדי נעמי.
עכשיו איתכם, נפש החיים, עם הרב חיים הורוויץ.
אני חש כאן שיש המון המון הודעות שלא הספקתי להתייחס אליהן, אז ברשותכם המאזינים שמנסים לטלפן אלינו, אנחנו את התוכנית הזו נסיים עם עוד מספר הודעות שנצליח ככה להתייחס אליהן, כי באמת אני מרגיש חש חוב מאוד מאוד גדול לכותבים, שאני כל הזמן כך מספר שמי שלא מעוניין לשוחח בשידור שיכתוב, וכותבים וכותבים ואנחנו לא מספיקים להתייחס לכולם. אני מגלה כאן אין ספור הודעות. לכבוד תוכנית נפש החיים של המבוחר, ראשית כל תודה רבה לתוכנית המיוחדת. אני ב-19.5, לא התחלתי שידוחים, כל הזמן הרגשתי שיש עוד זמן ואני עדיין צעירה. ככל שהזמן עובר אני מתחילה להפנים שבקרוב אני אמורה להתחיל לשמוע. הבעיה שיש בי איזושהי אדישות וחוסר חשק להיכנס לכל התקופה הזו של שידוחים, ואולי גם קצת לחץ. מצד אחד אני רוצה להתחתן, והחלום שלי זה להקים בעזרת השם בית שמח עם ילדים. אך מצד שני אני מרגישה עדיין צעירה מדי ולא מספיק קשירה לנהל חיים. איך מתייחסים לכזה מצב של חוסר חשק לכל העניין הזה? תודה רבה. הייתי שמח לשמוע אם ראשונה במשפחה או אחרונה או אמצעית, כי זאת תחושה כשלעצמה קיימת וזה בסדר. אבל ברוב המקרים של חששות מדברים מסוימים שהם לא חששות אמת, מה שנקרא, לא שקרה משהו או שקרה ואני לא יודע, לפי מה שאני מתרשם מהכתבים זה לא שקרה, אלא סתם תחושה של פחד, מומלץ בדרך כלל להיכנס לתוך הנושא הזה מבלי לחשוב פעמיים. אחרי שאנחנו נהיה בפנים אנחנו נראה ש הפחד הוא לא פחד של אמת, פשוט יש מושג כזה של אנשים חוששים ממשהו שעדיין לא מכירים אותו, וכשלא מכירים משהו ואנחנו לא יודעים איך להתמודד איתו, אז יש לנו מטבע הדברים פחד להיכנס אליו, ולכן הפתרון היחיד זה פשוט להיכנס לזה ולהיות שם, ולכן הפתרון לבעיות מן הסוג הזה זה פשוט, איך אמר מי שאמר, מה לעשות? לעשות. והדברים האלה הם מלחמה של עשייה. לכבוד הרב חיים הורוויץ, דבר ראשון תודה נקד על התוכנית, התשובות של הרב מחזקות מאוד, תודה רבה לך. דבר שני, הרב מדבר רבות על נושא של קימה בבוקר וזמנים. השאלה שלי היא כזאת, אני בת 18, וכל בוקר לקום אצלי זה קריאת ים סוף, לא משנה באיזו שעה אני הולכת לישון, אני יכולה לישון מהצהריים ובבוקר, יהיה קשה להעיר אותי, אני ישנה מאוד עמוק, ושום צלצול בשעון מעורר לא מעיר אותי. כמעט בכל בוקר, כשאימא שלי מהירה אותי, אנחנו עוברות לסיוט אימא שלי, שקרה מוקדם במיוחד בשבילי, כדי שהתעורר צריכה לטלטל אותי, ואני מתחילה מתוך שינה ולדבר. בקיצור, הבוקר שלנו מתחיל גרוע, הרבה מריבות וויכוחים שלי איתה מתחילים מהבוקר המוצלח במרכאות. הריצה של הרב כדי לקום היא תמיד להחליט על יום אחד. אני לא יודעת מה לעשות, בגלל שאני פשוט לא מתעוררת, גם לטיולים ולדברים שחווה לי להפסיד, קל וחומר לסמינר שלא קריטי לי לקום, בלשון המעטה. מזה נובע שאלה נוספת, בחופשים אמא שהיא לוקחת חופשה והיא לא מהירה אותי, ויכול לעבור עליי כמה ימים בלי שאתפלל שחרית, כמה שאני רוצה לקום. ואני מדגישה, גם לטיולים אני פשוט לא מצליחה להתעורר. נמאס לי לא להצליח לקום. מה עושים? נונבד, כשאני מתוך שינה, אני לא אוחזת מה קורה איתי, וצריכה דחוף עצה. אני קורא את הדברים, ואני תוך כדי שאני מקריא גם את הדברים לקהל המאזינים, שישמעו את השאלה, כך עולה מול העיניים שלי דמותו של אחד התלמידים שלי, שאם לא הייתה כותבת מאזינה, או לא חותמת גם, הייתי בטוח שזה אותו תלמיד שמתאר את החיים שלו. אני במשך 5 שנים עלי תלמיד בישיבה, שאלו בדיוק היו הבעיות שלו. אני לא מצליח להתעורר, אני ישן עמוק, שום שעון בעולם לא מצליח להעיר אותי. בכל פעם בבית שההורים שלי מתגייסים למסע ההערות שלי, אז זה הופך לסיוט אחד גדול של הבית, ואני לא מצליח להתעורר. וכל פעם שאומרים לי המשגיחים בישיבה או המחנכים שלי, אם זה היה טיול או אם זה היה טיסה לחול, אז היית קם, והתשובה תמיד שהוא היה אומר, זה לא נכון. כל כך הרבה פעמים בחיים שלי גם הפסדתי טיולים והפסדתי דברים שמאוד מאוד מאוד היו מעניינים אותי, ולא התעוררתי, אני פשוט ישן עמוק, אני לא מצליח, אני לא מסוגל, אני לא יכול. ובאמת אני מקריא כך שורה שורה מן המכתב שלך, ודמותו של אותו תלמיד עולה לנגד עיניי, ואז בטח את שואלת את עצמך, או המאזינים שואלים את עצמם, אז נו, אז מצאת עוד אחד כזה, מה התשובה? אני רוצה לספר לכם את ההמשך של הסיפור של אותו תלמיד שלי, שבדיוק כך במשך ליתר דיוק 4.5 שנים היה מתאר את התיאורים הללו, ולכן גם לא היה קם כמעט לתפילה. ממש פעמים ספורות, ובבית תמיד כל דבר היה הופך למלחמת עולם. אני רק רוצה לספר את הסוף ותסיקו את המסקנות שלכם לבד. אותו תלמיד קיבל אצלי בישיבה תפקיד של מדריך. מתוקף תפקידו של מדריך, כמובן מחוץ לתגמול שמגיע לו כעבודה, יש לו אחריות. והאחריות שלו זה להעיר את התלמידים בבוקר, לפחות את הקומה בפנימיה שהוא אחראי עליה. אל תשאלו אותי איך ואל תשאלו אותי למה, כי הפתרון נמצא במציאות ולאו דווקא אצלי בכיס או בפה. מאותו הרגע שאותו תלמיד עם כל התיאורים הקשים והעמוק, ואני לא שם לב מה אני אומר שאני מדבר, ואני אישית זוכר שיחות ארוכות טווח שלי איתו בבקרים, שהוא מגיע אחר כך ב-11 ו-12 ואומר לי, הרב היה אצלי, דיברנו, כאילו לא דיברתי איתו, קם וקם הראשון ומאיר את כולם ונמצא בתפילה ומדריך את כולם ומתפקד בצורה שפשוט לא להכיר, כאילו יש פה שני אנשים. את המסקנות אני חושב שאפשר להסיק לבד, והעובדה היא שגם בן אדם שבאמת ישן עמוק, ואני לא מזלזל, באמת הייתה לו בעיה, היה ישן עמוק מאוד, הוא באמת לא היה שומע, והוא באמת גם היה מפסיד טיולים וכל מיני אטרקציות איפשהו, וזה גם תלוי די בגיל, בכל זאת זה קרה לו בגיל 19 ולא בגיל 16, אולי גם הגיל יכול להביע איזושהי אחריות או איזשהו שינוי בראש, אבל העובדות הן המוכחות והמציאות שהוא קם מדי בוקר. אני חושב שאם פעם יכול הייתי לספור את הקימה שלו בבוקר וההשתתפות שלו בתפילת שחרית על יד אחת, הרי שהיום במשך שנה אני אולי יכול לספור את ההיעדרויות שלו על יד אחת. אותו אדם לא עבר איזשהו טיפול, לא פסיכיאטרי, לא פסיכולוגי, לא עם כדורים, לא שיחות נפש, פשוט קיבל איזושהי אחריות, התבשל באיזושהי בגרות, לקח איזשהו מבט על החיים, והנה הוא קם ומתעורר ומצליח ופורח. אז אשמח שנסיק את המסקנות בנושא אחריות והחלטה מה אני עושה כל בוקר כשאני מתעורר. כאן באה תוכניתנו אל סיומה. תחשוב טוב ויהיה טוב. אני נפרד מכם בערב הזה, ליל יום הבוחר. אני רוצה בראש ובראשונה להודות לבורא העולם על, על כל מה שנתן, נותן וייתן לנו. ריבונו של עולם, תודה רבה לך על זה שאתה עוטף ומחבק אותנו ברחמים, בחום ובאהבה. ויש הקדוש ברוך הוא בעולם ורואים את זה גם כשהכל נראה חשוך, אין מושג כזה באמת חושך אצלו. תודה רבה לדוד קליגר על העריכה וההפקה, לישי פופובסקי על הביצוע הטכני, על הצלילים והקולות המועברים אליכם במקצועיות רבה. תודה רבה לכם המאזינים שהייתם איתנו עד שעת לילה כה מאוחרת, סליחה עם כל אותם מאזינים ששלחו פקסים למרות שאני ביקשתי שישתחו אבל הפקס לא עבד, אותם מאזינים שלא הצליחו לעוד לשוחח איתנו בשמי ובשם כל צוות הרדיו, אנחנו מתנצלים. אנחנו, אם ירצה השם, נשוב ונשתמע כאן גם בשבוע הבא ביום שני בין השעה 12 ל-2 בתוכנית של נפש החיים. אני מאחל לכם עד אז שבוע מוצלח, פורה, מענה, מלא בעלייה בתורה, ביראת שמיים, בבחירה נכונה ואמיתית, ושלא יהיה לשון הרע בינינו מחלוקת, קנאה, שנאה ותחרות. לשם כל הכוחות מכוונים ואנחנו נגיד להם לא. ואם ירצה השם, אנחנו נשתמע כאן שוב עם עוד תוכנית מעניינת ומרתקת ביום שני הבא בין 12 ל-2 של נפש החיים, ונדבר על דברים באמת חשובים. ועד אז ובכלל, שיהיה לכם לילה טוב ושבוע מוצלח. ואם הסיבה שלא הלכתם לישון עד עכשיו זה מפני שהזנתם לנפש החיים, אז הגיע הזמן לומר לילה טוב. טלפון לפגישות איתי 050-432-4400. לילה טוב.